עכשיו ב-103 FM. דוקטור מאיה רוזמן. 103
שלום, צהריים טובים, כאן דוקטור מאיה רוזמן, אני איתכם פה בשעה הקרובה והיום. אני אתייחס קצת לחג שקרוב לשמן מחומם, למה הוא לא בריא ולמה זה לא משנה, באיזה שמן אנחנו נשתמש, התוצאה תהיה לא ממש בריאה. אני אדבר איתכם גם על כמה נוזלים מגיעים אלינו מהאוכל ולמה זה משפיע על כמות השתן שתהיה לנו באמצע הלילה, וכמה נשים רצות באמצע הלילה לשירותים על הסקר, לא תאמינו לתשובה. נדבר על סלק, שבעה דברים שלא ידעתם עליו, וגם הצעה ללביבות סלק של אופרה שלב. גם נדבר, ננפץ מיתוס יותר נכון, על איזה ארוחה ממש חשובה לשיפור הזיכרון שלנו. כולנו יודעים על ארוחת בוקר, אבל גם יש השפעה ממש לא קטנה לארוחת הערב. אוקיי, אנחנו גם נדבר על לביבה מטוגנת, יחסית לאפויה, כמה ההבדל בקלוריות, וניתן את המתכון של המאזינה שלנו, הקבועה מזי, לקרקרים שלה, ששווה לכם להישאר בשביל לשמוע אותה מתכון. כל מי שרוצה לעלות לשידור, מוזמן להתקשר ל-0552-103-103, או לשלוח הודעת וואטסאפ ל-054-70-103-70. 054-70-103-70. כל שאלה שיש לכם, ונעלה אתכם לשידור. אני פה עם העורכת והמפיקה מאירה פרץ, אחראי על השידור, סתיו קורנס, עורך הדיגיטל, אופק קולר, ואחראי על השידור בפייסבוק, עומר אוקון. אוקיי. אז אנחנו מתקרבים לחג החנוכה, נראה לי שכבר נעשנו מכל כיוון אפשרית כמות הקלוריות של הסופגניות השונות, או הספינג' או הלביבות, אבל אני פה רוצה לחדד נושא שאולי לא דיברתי עליו מספיק גם בסרטון הפייסבוק שהעליתי על איזה שמן הכי בריא. וזה למה לא משנה איזה שמן ניקח. אתם יכולים לחשוב שחלק יותר עמידים לחום, חלק פחות, אולי נבחר שמנים כאלה או אחרים לטיגון. אף טיגון עמוק לא יכול להוציא אוכל שהוא בריא. ובטח כשמדובר במסעדות, בבתי קפה או רשתות מזון שמשתמשות באותו שמן הרבה זמן. למה? אז חשוב להגיד, טיגון זה באמת שיטת בישול נפוצה ומאוד מאוד טעימה, אבל היא אפשר להגיד הכי בעייתית, מבחינה בריאותית, כי כשאנחנו לוקחים שמן ומעלים אותו לטמפרטורה של כמעט שרוף, אפשר להגיד, נגיד 180 מעלות, למשך כל כך הרבה זמן, מה זה כל כך הרבה זמן? מעל 3 דקות, ואם זה שעה או שעתיים או כמה ימים או כמה שבועות אפילו, כשמדובר ברשתות מסוימות, אז בוודאי. וכשאנחנו מעלים את הטמפרטורה את השמן לטמפרטורה הזאת, אז מתחילות להיווצר מולקולות כאלה שנקראות בשפה כימית רדיקלים חופשיים. מה זה? זה אומר שהן כאילו פתוחות כאלה, כאילו זה, תחשבו על עיגול ונהיה בו פתח כזה. והן לא יכולות להתקיים, הן צריכות להשלים את עצמם כדי להיות עיגול שלם כזה, ואז הן כן יכולות להתקיים. זה כאילו אני מנסה להסביר את הרדיקלים החופשיים. וכדי להשלים את עצמן הן מורסות מולקולות אחרות. זה בשמן. ככל שהתהליך הזה מתחיל, הוא הולך ונהיה יותר ונהיה יותר, וכל אחד יוצר את עוד כמה ועוד כמה ועוד כמה ועוד כמה ועוד כמה. והתהליך הזה ממשיך גם כשאנחנו מפסיקים לחמם את השמן, נגיד אם בלילה אנחנו מפסיקים לחמם, ובבוקר למחרת באיזושהי נגיד מאפייה לסופגניות, או מקום של צ'יפס או פלאפל, או מה, נגיד שמשתמשים באותו שמן, מקררים אותו, משתמשים בעוד פעם במקום לזרוק, אז השמן הזה גם כשהוא בתהליך הקירור ממשיך להיווצר החומרים האלה, הרדיקלים החופשיים. שאנחנו מכינים, שאנחנו מתגנים משהו בתוך שמן כזה, זה סופג את השמן, ואז השמן הזה עם המולקולות הפתוחות האלה, הרדיקלים החופשיים, הרדיקלים האלה מגיעים לגוף, והם מנסים להשלים את עצמם מתאים בריאים, ואז הם עלולים להפוך תאים בריאים לתאים מסרטנים או עם נזקים בריאותיים אחרים. אף שמן שעובר טיגון עמוק לזמן יחסית ממושך, הוא לא יכול להיות טוב, כי תמיד יווצרו החומרים האלה, גם אם השמן נחשב יחסית עמיד לחום, הוא עמיד לחום של כמה זמן קצר, 3-4-5 דקות, לא לשעות או שבועות. אז אף שמן לא יהיה טוב. אנחנו יכולים לקחת את השמן הכי יקר בעולם, או הכי זול בעולם, זה לא משנה, יצא משהו שהוא מזיק. עכשיו, נגיד אתם לוקחים שמן איכותי, שמכיל נגיד מלא, ויטמינים, ויטמין E, פוליפנולים, חומצות שומן, אומגה 3 נגיד, אומגה 9, שמן זית, שמן גוזי מלך, כל הדברים האלה נרסים בחום הגבוה על זה, בתיגון הממושך גם. כלומר, שמן כזה הוא לא יכיל שום יתרון בריאותי. אז מה אנחנו יכולים לעשות? קודם כל, להפחית את זמן התיגון עד כמה שאפשר, ולזרוק את השמן אחרי התיגון. דבר שני, אולי לא לתגן בכלל לשם מכשירים לתיגון באוויר, או להפות בתנור, הלביבורות, אפילו סופגניות, לרסס מסביב שמן, לא להגיע לתיגון ארוך, עדיף. זה גם חוסך לנו המון 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 קלוריות. בהמשך אני אתן לכם רעיונות ללביבות סלק אפויות של עופרה שלו, וגם השוואות בין הקלוריות של לביבה אפויה ללביבה מתוגנת. ועכשיו אנחנו רוצים לדבר תכף עם מיכל קדוש על מה נראה בטלוויזיה השבוע, אבל לפני כן אני רוצה רק לספר לכם, במקום להמליץ לכם על השנוש, אני רק רוצה להרגיע את הנשים שקמות באמצע הלילה לשירותים. לא רק נשים, גם גברים, אבל זה מסתבר יותר נפוץ בנשים. התופעה, לפי סקר, נשים מעל גיל 40, כמעט חצי קמות פעם אחת לפחות בלילה לשירותים, מעל גיל 50 זה עולה ל-65%, ומעל גיל 60 זה עולה ל-80% שקמים בלילה לשירותים. עכשיו לי קורה, רגע, למה אצל נשים? קודם כל, ירידה ברמות אסטרוגן, יש המחקרים שמראים שזה גורם לשינוי בשלפוחית השתן, לרירית של שלפוחית השתן, שינויים ברצפת האגן שלנו. כמובן ששתייה בערב, קפאין, הפרעות שינה מסוימות, שאם גם ככה לא ישנים טוב כבר קמים, רפלוקס עלול לגרום לנו להתעוררות, וגם הרבה פעמים זה תופעת לוואי של סוכרת לא מטופלת או לא מאוזנת. עכשיו, הרבה פעמים קורה לי שאני אומרת, איך זה יכול להיות שיש לי כל כך הרבה שתן בלילה, אני הרי לא שתיתי שום דבר לאחרונה, לא יכול להיות שאני שותה קפה ב-3 אחרי הצהריים, ובשעה 2 בלילה זה יגרום לי ללכת לשירותים, הנוזלים מספגים הרבה יותר מהר ויוצאים הרבה יותר מהר. אז מה הסיבה? לתשומת לבכם, כלומר, לא חייב להיות שזאת הסיבה, אבל כדאי לשים לב. בירקות שאנחנו אוכלים יש הרבה 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 נוזלים. נפפון, עגבניה, 80-90% נוזלים. ביוגורט, גם כן יש איזה 80% נוזלים. במרקים זה 80% לפחות נוזלים. גם בירקות מבושלים אחרי שבישלנו או עידנו או אפינו, זה הרבה 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 נוזלים. והדברים האלה הם לא גורמים לשתן מיידי עד שמתקלים במעיים, בקיבה. עוברים למעיים עד שהנוזלים נספגים. זה בדיוק הזמן, 12 שעות האלה, 10-12 שעות שזה יכול לגרום לנו ללכת לשירותים. שימו לב שאם אתם בחול ואוכלים פחות ירקות או יוגורטים או מרקים, אז אתם פחות קמים בלילה לשירותים, רק לתשומת לב, זאת לא המלצה להפחית ירקות כמובן, אבל לשים לב לזה. אז לכל מי שכן מתעוררת או לא מתעוררת וכדאי להירדם טוב, בכל מקרה אני רוצה לדבר עם מיכל קדוש שלנו, עורכת הפודקאסטים הראשית של רדיו 103 ועורכת האונליין. שלום מיכל.
היי, מה נשמע?
מה שלומך?
בסדר גמור.
מה חדש?
טוב, תקשיבי, אז לפני, קודם כל אנחנו שם לילה שלם, זה חשוב וכיף יותר.
כן.
אבל לפני שעושים לישון,
צריך משהו שירדים.
כן, אני לא יודעת אם זה ירדים, אבל יש מה שנדבר על הסדרה הזאת, כי כנראה שכולם שימו לראות, וזה כבר לא יהיה ספוילר, אבל למי שלא. ועוד סדרה מקום שמח, זה נועה קולר, שבאמת כאילו נאות, כל דבר שהיא עושה הופך מיד סוג של אובססיה. הצפית.
האמת שהתחלתי לראות, ואז שכחתי לראות את ההמשך, אני משארת לעצמי שזה מוקלט באיזשהו מקום, או אני יכולה למצוא את זה באיזושהי אפליקציה, שאני לא, כן.
מכאן בוקס, בטח.
כן.
טוב, אז בגדול, זו סדרה שהיא מתחילה, היא מורכבת, כי מי שעלול, כאילו מי שבאמת מתחיל אותה ומבין את הנושא, יכול להירתע מזה שהיא קשה. אבל
קשה, כי מדברת נראה לי על החיים בדיוק כמו שהם, בלי להפיף שם שום כן. דבר.
תראי, הכל מתחיל כשאימא של הדמות של נועה, שנקראת ורד בסדרה, מחליטה שהיא רוצה לסיים את החיים בעקבות איזשהו סיבוך של סוכרת שמוביל לניתוח שהיא צריכה לעבור.
רגע, ועד שאת רואה את זה, אני ראיתי לפחות, אז זה בעלה מפליץ במיטה, ופה היא זה, ופה זה, וזה כאילו כל מיני סיפורים כאלה של זה החיים.
נסיים יותר מדי זמן.
הבנתי.
כן, תראי. זה
המלצה.
כן, זה דברים מאוד לא פוטוגנים מחיי הזוגיות.
זהו. בכלל החיים.
תשמעי, אין מה לעשות.
נכון.
בסך הכל רוב, הרבה דברים אינם פוטוגנים.
נכון,
פעם משמעי. נועה עשתה את זה בכל כך הרבה כישרון וכן, וכאילו זה דברים ש...
כרגיל,
כמובן. ובאמת, היא יצרה פה עוד משהו נפלא, ובאמת, כל מי שעוד לא צפה חייב לעשות את זה בזריזות.
כן, כמה פרקים יש לזה?
8.
אוקיי.
כן.
סומר בה, יופי, מומלץ.
כאילו גם מרגישים את הצביעת יד שלה, כמו בחזרות.
אנחנו כבר בשלים לראות סרות של מישהו אחר, כאילו.
אני בשלה לראות רק סדרות שלה.
הבנתי.
אבל אני פתוחה להצעות. אבל כל מי שעוד לא עשה בזריזות.
את יודעת מה, אז גם לי יש המלצה על סרות גם. יש סרט בנטפליקס חדש עם ג'ורג' קלוני, נקרא ג'יי קלי.
Okay.
זה הוא כאילו משחק שחקן שמזדקן ומתחיל עם כל החרטות שלו. והחרטות העיקריות זה כרגיל, לא השקעתי מספיק זמן במשפחה, אלא יותר התמקדתי בקריירה, הפסדתי מלא דברים, עניינים וזה וזה. עכשיו קוראים לזה, משום מה, זה בקטגוריה דרמה קומית. אני ראיתי שזה סרט די עצוב.
אוקיי.
וג'ורג' קלוני. עצוב.
כן.
עצוב בחד משמעית, וגם אם את יודעת, גם אם זה סרט טיפה איתי כזה, או אני לא יודעת, אז תמיד כיף להסתכל על ג'ורג' קלוני.
כמובן. אבל כן, את ממליצה? שמעתי עליו דברים...
אני כן, כאילו, לא, רק שנייה. קודם כל בואי נתחיל במטרה שלנו, שאמרנו לפני שהתחלנו לדבר, שאנחנו צריכים גם להירדם ממשהו.
זה נכון.
אז יופי, אז זה סרט קצת בכיוון.
אוקיי.
אם תרדמו באמצע ותקומו אחרי חצי שעה, לא קרה כלום, לא הפסדתם שום דבר, זה מה שקרה לי.
זה טוב.
כן, זהו, זה מצוין. מבינים את המסר ואת החרטה וקיימת לכולם, וזה לא דבר חדש, אבל זה ג'ורג' קלוני בכל זאת.
כן, אפשר בין הפרסומות לקפה גם לראות משהו שהוא יותר משלוש דקות.
כן, בדיוק.
יופי, אז יש לנו מה לעשות נראה לי.
כך, חד משמעית. כן. יופי, תודה רבה. אני
אסיים איתו.
נכון, לגמרי. אוקיי, תודה רבה מיכל שלנו.
תודה רבה.
אבל רגע, לפני פינת המיתוסים מהירה, אני רוצה על החקלאות, שזה על הסלק, ואז פינת המיתוסים. והיום על הסלק, מה אני רוצה להגיד לכם? קודם כל, שהוא אחד הירקות הכי מופלאים שיש. אם אתם שמים לב, הוא יותר מלכלך מרימונים ומיין אדום ומדברים אדומים אחרים. וזה שהוא יותר מלכלך, זה טוב, כי מה זה אומר? שיש בו יותר מנוגדי החמצון האדומים פוליפנולים, שבעצם הם מפחיתים סיכון למחלות לב, יש להם פעילות אנטי-דלקתית, אנטי-חמצונית, מפחית לחץ דם הסלק, עוזר נגד עצירות, כי יש לו סיבים מיוחדים שטובים לפעילות המעיים. אז נכון, זה יכול לצבוע טיפה את השתן באדום, או את הצואה, לא צריך להיבהל, אם אנחנו רואים גם בילד למשל, שתן אדום, פשוט להסתכל, לבדוק, לזכר, האם אכלנו סלק יום קודם, ואם כן, אז זאת כנראה רוב הסיכויים הסיבה. עכשיו אני רוצה להתייחס לקלוריות שלו, הרבה אומרים לי ירק פחממתי, סופרים קלוריות כמו תפוח אדמה, אז חד משמעית לא, כמות הקלוריות בסלק היא פחות מחצי מאשר בבטטה, או נגיד חצי כחצי ממה שיש בתפוח אדמה, זה בערך 40-100 גרם. אז אני נוטה לשייך את הסלק לירקות חופשי בזמן הדיאטה, כלומר לא צריך להגזים, אני לא ראיתי מישהו שישמין מצריכת סלק, אפשר לאכול סלק ובוא נגיד לא להתחיל לחשב כל סלק לחוד. הסלק המבושל שאפשר לקנות בוואקום הוא טוב מאוד, יש לו אותו דבר ערכים תזונתיים כמו הטרי, ומי שרוצה יותר קריספי, אפשר לאכול גם סלק טרי, אפשר לקחת אותו כמו שהוא, לבשל אותו, או לשים בתנור, או פשוט לקלף, לעשות רצועות דקיקות, לשים בסלט, זה קריספי, צבע, ופשוט מושלם. עוד רעיון, לשלב אותו בחג החנוכה, רעיון של אופרה שלו, או אחותה של אופרה שלו, יותר נכון, פשוט לוקחים שלושה סלקים ומגרדים אותם בלי לבשל בפומפייה, מוסיפים ביצה או שתיים, חצי כוס פירורי לחם מלאים, יש כאלה, כן? פטרוזיליה, כוסברה, לפי הטעם, כפית מלח, פלפל שחור, לפי הטעם, פשוט מרבבים לעיסה, מחלקים לביבות עם היד, אפשר לרסס ספרי שמן, על נייר אפייה כמובן, ולאפות כ-20 דקות, ואז להפוך ולאפות לצד השני. המתכון והתמונה יהיו באתר של הרדיו היום, מיד אחרי התוכנית, תוכלו לראות את זה ולהיזכר במתכון. ועכשיו נעבור לפינת המיתוסים.
מנפצים את המיתוס.
אוקיי, אז אנחנו כולנו יודעים ארוחת בוקר חשובה לזיכרון וקפאין, לשתות בבוקר לזיכרון וכו'. אבל יצאו מחקרים לאחרונה שהראו שארוחת ערב חשובה לא פחות, וזה למה? כי בלילה, שעות השינה שלנו, יש פעילות מוחית שחשובה מאוד לזיכרון ולתפקוד המוח. ואז המחקרים האלה בדקו, מה צריך לאכול בארוחת ערב כדי לעזור לזיכרון באופן כללי וגם ביום שלמחרת. אז ככה, קודם כל עדיף ארוחת ערב דלה בסוכר, למה? כי אם אנחנו נאכל סוכר בארוחת ערב או אחרי זה, זה יקפיץ לנו את הגלוקוז בערב ויעלה לנו את האינסולין, הגוף הוא פחות רגיש לשינויים האלה, הסוכר יישאר יותר זמן בדם, פוגע באיכות השינה ובזיכרון. דבר שני, אנחנו רוצים יותר טריפטופן בערב, שזה חומר המוצא לסרוטונין, זה יעשה לנו שינה יותר טובה, שינה דרושה לזיכרון, וגם בזמן השינה יש קיבוע של זיכרונות לטווח ארוך, מסתבר. עוד מעט נשמע איפה יש, עכשיו אני אגיד לכם איפה יש טריפטופן, חלבון בעיקר, בניגוד למה שחושבים שפחממות מעלות סרוטונין, אז חומר המוצא לסרוטונין, שנקרא טריפטופן, זה חלבונים. ביצים, דגים, טופו, גרגרי חומוס וגבינה לבנה. בנוסף, אומגה 3 שאנחנו צריכים ברוכת ערב, שהיא גם היא חשובה לתפקוד המוח, לגמישות תאי המוח, לשמירה על הקש תקשורת בין תאית. אז מה יש לנו אומגה 3? סלמון, סרדינים כמובן, אגוזי מלך, זירי צ'יה ופישטן. ובנוסף, ממליצים לנו לשלב פוליפנולים בירקות אדומים, פירות אדומים. גם ירקות כמו סלק. עכשיו, עוד חשוב נמצא להקדים את ארוחת הערב שלנו. ארוחת ערב מוקדמת, עדיפה כי ארוחת ערב מאוחרת משפיעה על איכות השינה. אז מה כדאי לאכול? קודם כל מוקדם, לפחות 3 שעות לפי המלצות של המחקרים, לפני שהולכים לישון. ומה כן? למשל, חביתה משתי ביצים עם תרד, לחם מלא, אגוזי מלך. יוגורט טבעי עם מוכמניות וצ'יה. סלמון בתנור, למשל, עם סלט ירוק ושמן זית, או טופו מוקפץ עם ברוקולי וטחינה, למשל, או קערת ירקות כתומים בתנור עם חופן שקדים מעליהם. אלה שילוב של הירקות הנכונים עם השומנים הנכונים, ולא לשכוח להקדים את ארוחת ערב, תנסו, ואם זה באמת עוזר, תודיעו לי. ומה עכשיו? ויש לנו מזינה על הקו, שלום.
שלום.
שלום, שלום. בסדר, מה שלומך את?
אני אופי.
אני שמחה.
ככה, אני כל בוקר סוחטת תפוזים לבעלי לשתות מיץ.
אוקיי.
כי אנחנו מבוגרים, אנחנו מעל 80, אני עושה טוב לא לשתות מיץ תפוזים בבוקר. רציתי לשאול מה ההבדל בין תפוז אדום לתפוז הרגיל.
מבחינת כמות ויטמין C אין הבדל?
כן.
מבחינת הפיגמנטים הכתומים, הם בעיקר בטא קרוטן, שזה טוב לנו למערכת החיסון ולראייה, האדומים טובים לנו לכל מה שאני אמרתי עכשיו, כמו שיש בסלק הזה.
כן.
הצבע בעצם הוא פיגמנט שהוא בעצמו נוגד חמצון. נכון, גם. אז כל צבע זה מעיד על נוגדי חמצון אחרים. אני חושבת שבשביל שהגוף יקבל את הכל, אז צריך לגוון, אבל זה לא אומר שאת צריכה לאכול פעם תפוז כתום, פעם תפוז אדום, אלא שפשוט את אוכלת תפוז אדום, זה מעולה, ואז לשלב גזר מתישהו שזה כתום במשך היום, ואז לשלב נגיד משהו ירוק, ואז לשלב משהו בצבעים אחרים, כן? ואז הגוף מקבל את כל מה שהוא צריך. ויטמין C בפירות האדר הוא מאוד מאוד דומה בכולם. הייתי אומרת שדווקא בלימון, אנחנו יכולים להתייחס אליו כמקור פחות טוב, לא בגלל שיש בו פחות, אלא בגלל שאנחנו אוכלים ממנו פחות. אף אחד לא מקלף ואוכל לימון שלם.
ברור.
ואף אחד גם, זהו, ואף אחד גם לא עושה מיץ מ... כוס שלמה של מיץ לימון ושוטה, אז שזה כמו שכן עושים בתפוז או בשקולית או בקלמנטינה אוכלים 2-3 לימות, אז הלימון הוא מהמם ויש בו אותו דבר ויטמין C כמו בתפוז, אבל אנחנו הוא מקור פחות טוב בסוף לויטמין C בתזונה.
רציתי משהו להגיד בהתייחס לשיחה שלך קודם על הסלק וזה.
כן.
אז אני רוצה להגיד לך שלפני הרבה 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 שנים הייתה לי דלקת בשלפוחית השתן, ואימא שלי הייתה לאה שלום, הייתה עושה לי מיץ, גזר, סלק ותפוזים ביחד, כוס אחת ביום כזאת, ואני רוצה להגיד לך, קמתי יותר בריאה ממה שהייתי קונה.
חד משמעית, את יודעת שהזכרת לי שיש לי את המכשיר הזה שמכינים מיץ, אז הוא מכשיר מדהים.
כן, אז אני אומרת,
שצריכים
להגיד את זה לאנשים.
כן, אני שכחתי מזה, פשוט, נכון, לא, אבל כן, אבל יש לנו את החמוציות שהם כאילו...
כן, אני יודעת, כן, נכון. חמוציות, אבל אני רוצה להגיד לך שקמתי ממש יותר בריאה ממה שהייתי לפני המחלה.
אני חד משמעית מסכימה איתך. צריך גם סבלנות אחר כך לשטוף את כל השישה חלקים של המכונה הזאת, אישה כל דבר.
טוב, אמא שלי עשתה.
כן. טוב, יופי, תודה רבה רבה רבה.
אין בעד מק, תהיה לך שבת שלום ותעזרי להרבה אנשים.
תודה רבה 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 וחג שמח. אוקיי, יש לנו עוד מאזינה על הקו. הלו, שלום שלום.
לפני הכל, הספר מילפה. וואו, 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 איזה הצלחה.
איזה כיף, תודה רבה רבה.
יש לי נכדה בת 4, זה לא נורמן, אלא ארוחת ערב. אם זה ההורים שלה או אם זה אני רוצה את בר ואני רוצה את ליקו. ואני
איזה כיף, הספר רק אני אגיד, קוראים לו מלפפון וגיבורי העל. פיצלתי את המילה מלפפון למלפה ופון, כאילו טלפון שהוא מתקשר לילד ואומר לו מה.
זה מדהים, ועכשיו היא גם מאוד סקרנית, אז מה יש בתפוז?
איזה כיף.
זה מדהים, מדהים.
את יודעת מה, אני חושבת שזה, הספר הזה, הקטן והחמוד הזה, הוא הדבר הכי טוב שעשיתי בחיים שלי, מה שנולדת.
אני חושבת, זה פשוט נותן להם כלים בסיסיים וסקרנות להכיר ולדעת מה הם מכניסים לפה. זה מדהים.
איזה כיף, תודה רבה רבה.
זה גאונות, פשוט
גאונות. תודה רבה, זה כיף. גם אני חושבת שלי יודע אותו בעל פה.
אבל היא לא מוותרת, כל ערב לפני השנה.
איזה כיף.
אני אקריא לה זה. ממש, זה גם כל כך ידידותי ונגיש, והתמונות, אין מילים.
תודה רבה, 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 רבה.
קניתי גם את המעבר קל, למרות שאני כבר 100 שנה אחרי.
כן, זה לא 100, זה גם מתאים, נכון.
זה לכל גיל, זה פשוט, באמת, טוב.
תודה רבה, תודה רבה, איזה כיף, תודה רבה רבה.
לענייננו.
כן.
שלחתי 3 תמונות של
גני
בוקר שכאילו נחשבים לאולי קצת יותר. אני פשוט לא מבינה מה עדיף שם, מה ההבדלים וכמויות הסוכר, אני לא מצליחה לפענח, אני עוקבת אחרי 15 שנה, אני חושבת מאז שהתחלת ב-103, לא מצליחה להבין את הכמויות סוכר שרשומות.
אוקיי, אז אני, את רוצה שאני אתייחס לאריזות או באופן כללי?
כן, כן, לאריזות כי...
תראי.
בלי חברה, פשוט יש אחד...
כן, כן, כן.
מין מלא, וזה אפשר להבין מי שייך למה.
נכון. עכשיו ככה, נתחיל מזה שאת יכולה להסתכל, נגיד, על אריזה מסוימת של דגני בוקר, ולראות ברשימת הרכיבים אם זה מכיל סוכר או לא. מה שאת שלחת זה שני מוצרים, עוד אחד סרטון שלא יצא לי לראות, רגע, סרטון של שנייה, אבל את רואה שהם עשויים מחיטה מלאה וסובין חיטה, וקודם כל זה מצוין, זה הדגני בוקר היחידים שהם טובים.
שניהם?
כן. זה רק חיטה מלאה, הם לא עובדים עלינו, למשל יש דגני בוקר שנועדו לילדים, וכתוב מכיל דגנים מלאים, אבל זה מכיל איפשהו למטה ברשימה, זאת אומרת, זה הרוב קמח לבן, ושומן טרנס, וסוכר, ועניינים, ואיפשהו כאילו בכמות קטנה יותר, יש גם קמח מלא, או דגן מלא אחר. אז פה המקום הראשון, ברכיבים, כלומר המרכיב העיקרי, זה חיטה מלאה וזה מצוין. עכשיו, בשני מטרואה, שאין סוכר ברכיבים. כלומר, שהם עושים לחשבון כמה סוכרים יש, או כמה כפיות סוכר יש, הם מחשבים את הסוכר שקיים בתוך קמח, נניח, מתוך הפחממה, כמה נחשב כאילו סוכר, ואז זה לא רלוונטי בשבילך לצורך העניין בחישוב. מתי זה כן רלוונטי? כשאת רואה ברשימה של הרכיבים שיש סוכר, אותו דבר נגיד שאת מסתכלת על יוגורט. אם היוגורט מכיל רק חלב, וזהו, ונגיד מלח או איזה חיידקים פרוביוטיים, ואת רואה שתי כפיות סוכר, מאיפה הסוכר אם אין שם סוכר? זה הלקטוז סוכר חלב. כלומר, החישוב דורש מהם להגיד לך כמה כפיות סוכר, אבל לא המקור של הסוכר תמיד, ולכן זה די מבלבל. אז את יכולה להתייחס לנתון הזה רק שיש סוכר ברכיבים. אם אין סוכר, אל תתייחסי, זה לא רלוונטי לכלום. אין שם סוכר, אז זה לא רלוונטי כמה כפיות סוכר יש. זה לא משנה לך.
מבינה.
בסדר?
אחד מהם שהוא קוסמין מלא.
כן, קוסמין הוא סוג
לא מתוק.
כן, אבל גם השני הוא כן מתוק בגלל שיש בו מלטיטול שזה לא סוכר, זה סוג של ממתיק כוהלי מסוים שלא, הוא לא סופרים אותו כסוכר. אז זה לא זה. והוא בסדר גמור, אין איתו בעיה בריאותית. עכשיו חשוב להגיד
אותם איזיז, בלי חלב או משהו,
בתור נשנוש הם שני מצוינים. שני מצוינים. עכשיו רק חשוב להגיד כזה דבר.
אז רק שיש ברכיבים את המילה סוכר או כל ההמצאות שלהם.
כן, נגיד שאת מסתכלת על קורנפלקס, לא זוכרת איזה, שמסוג, לא יודעת, קריות נוגת או לא יודעת, כל מיני האלה שנועדו לילדים עם המילואים של השוקולדים, ואז כתוב לך סוכר איפשהו מקום שני ברכיבים, ואז יש לך 30% סוכר בזה, ואז כתוב לך 8 כפיות סוכר למנה, זה כבר כן רלוונטי, אבל במקרה שלך אין לך מה להסתכל על הנתון הזה. את מסתכלת על הרכיבים שמצוינים בשני המקרים, את מסתכלת על זה שזה קמח מלא, ודבר נוסף שאני כן הייתי מסתכלת, זה גם הקלוריות שמצוינים שניהם, כאילו אין שם משהו, זה לא שזה דומה לוואפלים או שוקולד, כמו במוצרים שציינתי קודם, וגם על הכמות של הסיבים התזונתיים, שהיא נורא נורא חשובה. עכשיו, באחד מהם את רואה, בוא נראה, סיבים, כתוב לך 14.8 ל-100 גרם, כלומר 15% סיבים תזונתיים, שזה ממש יפה. יש גם מוצרים דרך אגב עם 30-40% סיבים.
גם
קורנפלקס? כן, כן, דגני בוקר, כן, כן. אני אסור לי להגיד את השמות כמו שאתה יודעת.
לא, אני איך פספסתי, אני עוד רגע הולכת לבית טבע לראות.
את תוכלי לראות את המילה ברן על האריזה, זה דווקא בסופר, לא בבתי טבע. ולדעתי הם אפילו יותר טובים נגד הצירות, ולסוב הארוך יותר.
השני הוא כזה.
ככה כתוב עליו, לא, אבל יש 10 גרם, כתוב לך 10%. יש כאלה עם 30 ועם 25 ועם 40. את תוכלי למצוא אותם.
שחוקרת כל אות בקופסאות.
כן, אז זה טוב לחקור, כי אז בפעם הבאה את יודעת פשוט לאן ללכת, ואת לא מבזבז זמן.
בדיוק, נכון.
בדיוק, בדיוק. דרך אגב, את לא צריכה ללכת לשום מקום, כל הנתונים של כל המוצרים מופיעים היום באינטרנט.
כן, לא יודעת איך לקרוא אותה. זה עכשיו אני מבינה שאם רשום ברכיבים סוכר, אז זה בעצם לא רלוונטי.
לא רלוונטי, זהו, בדיוק.
זהו.
בדיוק. עכשיו, מתי שכן יש סוכר, אז איך את מפרשת את זה? את מסתכלת על הכמות סוכר ל-100 גרם זה אחוז סוכר, כן? כי אם זה ל-100 גרם זה אחוז. ואז הכפיות סוכר הם פשוט חילקו לך את זה ב-4.5, כי כל 4.5 גרם זה כפית סוכר. זאת אומרת, אם יש לך שמה, הם החליטו שמנה זה 30 גרם, לא משנה זה 80 גרם, אבל נגיד, הם החליטו שמנה זה 30 גרם, וכתבו לך 3 כפיות סוכר, כלומר, יש לך שמה, נגיד, הכמות סוכר ל-30 גרם, לחלק ל-4.5, זה חישוב כזה. בסדר? אוקיי.
עוד שאלה. אני, כן, אני לא אוכלת בשר ודגים, בעיקרון ברמת בגדול גבינות. עכשיו, אם אני אוכלת רק גבינה לבנה בשביל החלבון, זה גם יספיק אם אני אוכלת הכמות הנדרשת?
אני אשמח למקד את השאלה. את הבא, את שואלת, אם את כל החלבון שאת אוכלת זה רק מגבינה לבנה?
כן.
למה שזה יהיה ככה? תראי, תיאורטית כן, לשרירים כן, אבל את צריכה להבין שבדברים מסתתרים עוד דברים.
כן, לא, אני מדברת...
תקראי את הספר לילדים מלפפון וגיבורי אלפא, בקציצת בשר, שהיא בר... נגיד, בסדר? איזה חלבון איכותי שמתחבא לך ברזל. בסידן, בגבינה צהובה, זה חלבון איכותי נגיד שמתחבא לך סידן. בכל דבר...
אני מדברת רק על סידן, אני לוקחת מהגבינה צהובה או מהריקוטה לצורך...
כן, אבל מאיפה יהיה לך ברזל? להגיד, סתם דוגמה, מגנזיום אין לך בגבינה לבנה. את צריכה, עדיף לגוון ושזה לא יהיה רק סוג אחד.
כן, לא, אבל אני היה חשוב לי לדעת שאם אני לא צריכה נגיד שני סוגים של חלבון, אחד מהחי ואחד מהצומח.
כדאי כן, כי בצומח יהיה לך שם יותר מגנזיום וכאלה מאשר בגבינה הלבנה. הסיבה היא הגיוון, לא החלבון עצמו, אלא בגלל שמתחבים שם עוד דברים.
כן, הבנתי, לא, אבל מבחינת חלבון אני מסודרת אם אני אוכלת את ה-X כמות שאני...
כן.
לא פשוט, אני עושה הרבה ספורט, אני לא רוצה לבדש שם.
כן, אז כן. יופי, תודה רבה רבה על כל השאלות הטובות. תודה רבה. ויש לנו מאזין על הקו, שלום.
שומעים, שלום.
שומעים, שומעים, מה שלומך?
בסדר. בקשר ללוטאין,
לוטאין.
אם אפשר להשיג לוטאין, כן, אם אפשר להשיג אותו מהמזון או שתוסף דבר.
ברור. מה זאת אומרת?
בכמות המתאימה, בכמות המתאימה.
כן, אל תיקח, לא צריך תוסף. תראה, יש אותו כמעט בכל הירקות, אבל נגיד בטרד יש מלא. יש הרבה ירקות ששווה לשלב אותם, בוא אני אעשה בחיפוש, להגיד לך מה במקום הראשון. אבל חד, אני לא הייתי לוקחת, למה אתה רוצה לקחת דווקא לוטאין מהכל?
יש כל מיני, אבל זה פעם המליצו לעיניים שחסר את זה ב...
אתה לא יכול, לא נכון, אבל תקשיב, אבל שנייה, מה קורה היום בעולם? שמנסים לשכנע אותך שכל דבר יהיה לך חסר, ואז אתה צריך לקנות בכסף את התוסף כי חסר לך, וזה יכול להתחיל מלוטאין, וזה יכול להיות ליקופן, וזה יכול להיות Q10, וזה יכול להיות, אני לא יודעת מה. לא, 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 כל הדברים, לא נכון, לא נכון, על הכל, ועל מה, ועל מלא 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 מילים אני שומעת, ועל Q10 מה אומרים לך שאתה תאכל, כאילו, אוקיי, אז זה לא רק בטרד, זה בקייל, בקרוב, בטרד, דלת, גזר, פלפלים ירוקים ואדומים, בקישויים, בזוקיני, בפירות, וביצה.
פירות וירקות, וביצה.
וביצה.
איזה כמה ביצים צריך לאכול בשביל להשיג אם אתה...
אתה לא אוכל ביצים בשביל לוטין. למה אתה מתמקן בדבר אחד מתוך 50 אלף דברים שצריך לאכול? יש 50 אלף נוגדי חמצון, למה אתה מתמקד באחד, אני רוצה לדעת?
כי זה טוב לעיניים.
לא, הכל טוב לעיניים. גם לא לקנות אוכל זה, סליחה, תוספים זה טוב לעיניים, כי אתה צריך לא להיות בסטרס מהדברים האלה שמנסים לשכנע אותך. הביצה, אני יכולה להגיד לך בדיוק כמה זה מכיל, אבל אני לא רוצה שאתה תאכל ביצים, נגיד 5 ביצים כמקור ללוטאין.
לא,
אז אתה אוכל אחד, כי זה בריא, ויותר מזה זה פחות בריא, ואתה יכול להתחיל לאכול דברים נוספים. וירקות ופירות, ולא להתמקד במשהו אחד, אתה במקרה ראית איזה כתבה כנראה, ושכנעו אותך שכדאי לך לקנות כי חסר לך, ואני יכולה עכשיו על כמעט כל דבר, כל נוגד חמצון מתוך ה-50,000 נוגדי חמצון, לשלוח לך שחסר לך וכדאי לך לקנות. אז מה? לא עושים כזה דבר. אני פעם בתחילת דרכי כתזונאית, אחד המטופלים הראשונים שהיה לי, וזה אני מדברת לך על שנת 1980 ומשהו, הוא... כל כך השתכנע מכל הכתבות, לא היה אינטרנט, זה כתבות בעיתון, שהוא קרא שכל דבר הוא צריך כזה, שאוי ואי זה חסר לו ואוי ואי זה חסר לו, הוא היה קם ב-5 בבוקר ולוקח כף שמזית, ואז כף גרעין נדלת, ואז כף כזה, ואז כף כזה, ואז כף כזה, והוא פשוט לא הספיק את הכל, והיה קם ב-5 בבוקר כדי להספיק את כל הדברים שהוא צריך לקחת, לאכול, שלא יהיה לו חסר שום דבר. אז, ו... אני רוצה להגיד לך שאתה לא צריך יותר מדי להילחץ מכל מה שאומרים לך שחסר לך. יש לך בעיות ראייה? כן או לא?
כן, כן.
אתה יודע למה אין?
לא.
אוקיי, הלכת לרופא עיניים?
אני שמעתי פעם יועץ תזונה שמדבר.
לא, הלכת לרופא עיניים של לבדוק ראייה, לראות מה הסיבה?
אני, בטח, לא, אבל...
למה לא? אז אתה תלך
לרקוב? לא, הייתי.
אולי זה הגיל, אולי זה...
אבל לא שאלתי לגבי הנושא הזה.
אז תשאל, לא תוסף, לשאול מה הסיבה. הסיבה היא מה? ירידה טבעית עם הגיל, או איזה בעיה שיש, לפעמים קטרקט, לפעמים פרדות רשתית, זה יכול להיות מיליון דברים. אז אם היית שם והוא לא אמר לך שום דבר, יש ירידה טבעית בראייה לכולנו עם הגיל. אני פעם גם כן ראיתי כמו נשר, כמו נץ, ועכשיו אני לא רואה את כל כך טוב כמו פעם. אני רואה מצוין, אבל לא טוב כמו פעם, מה לעשות? ואני רואה עוד פחות טוב אחר כך, אז אני לא אומר שאני לא אתחיל לאכול עכשיו לוטין, אני לא לוקחת לוטין.
לא אמרתי לקחת, אני שואל אם צריך, כי
לא.
פתאום חשבתי, לא, אבל אני לא אוכל את האוכל לסטנדרטי של צמחוני וזה.
אתה לא צריך אוכל לך סטנדרטי, אתה צריך אוכל, אוכל בריא, לא לבזבז קלורות על קרואסונים, ויהיה בסדר.
אבל לא דברים כאלה, השאלה אם זה...
אתה לא אוכל דלת, גזר ופלפלים וקישויים? גזר. ותפוזים? ובקיץ ענבים ומלון?
טוב.
למה לא?
ככה יוצא, אני יודע.
אז מה אתה כן אוכל?
גזר, כן, ברוקולי, שאני מבשלים,
כן.
זה פחות, וחסה ועגבניות.
נו, נשמע לי שאתה בסדר.
וגמבה, וזהו.
אני במקומך לא הייתי לוקחת אוסף.
אוקיי.
אני מקווה ששכנעתי אותך. עופים את זה בתנור. לדעתי לא צריך להפוך באמצע, אבל יש הטוענים שכדאי להפוך באמצע. היא יוצאת כ-60 קלוריות, המתוגנת, בגלל שזה סופח יחסית הרבה שומן, זה כ-150 עד 250 קלוריות, תלוי כמה שמן שמנו, כמה זמן תיגענו. תחשבו על זה שלביבות, 3-4 לביבות זה רק פתיחה לארוחה, אז אם אנחנו נאכל 3 כאלה בנגיד 200 קלוריות, זה כבר 600 קלוריות, ועוד לפני שהתחלנו את האוכל. עכשיו, מה יקרה אם תעשו את הלביבה מקישואים, או מדלת, או מסלק, או מכל יריק אחר, ותעשו אותן אפויות? פה זה כבר בערך 20 קלוריות לאחת, גם כן, כן, גם אם המתכון מכיל קצת קמח או פירורי לחם. אז 20 קלוריות לאחת כפול 3, 60 קלוריות, אם זה המתוגנות מתפוח אדמה, 600, הבדל די משמעותי. אוקיי, אז את כל שאר ההשוואות אתם תוכלו לקרוא בכתבה במעריב וברדיו, ויש לנו מאזין על הקו, שלום.
שלום, שלום, מדבר מיכאל רברגר.
היי.
אני עוקב בשמחה ושומע את ההצעות הנהדרות שיש לך.
תודה רבה.
אחד הדברים שעשיתי ונהנה, 100 גרם שיבולת שועל, 100 גרם חמאת בוטנים, ונדמה לי קצת חלב, נכון?
ואם רוצים סוכרלוז או משהו? וכדורים אתה מתכוון? לכדורים או לדעת?
נכון,
כן,
נכון, נכון.
זה מושלם, כן.
משהו נהדר.
תודה רבה, תודה רבה.
אני רציתי לשאול לגבי זנגביל.
אוקיי.
אבקה, רגיל, לבשל, אחת ההצעות ששמעתי זה עם לימון בבוקר.
נו.
חצי לימון, מיץ, השאלה אם זה טוב או לא, כי גם שמעתי שאחר כך יותר מדי לימון, בעקביות, כן, מתוך הנחה שזה כל בוקר, עלול לפגוע באמל בשיניים.
הלימון? למה? כן, לא צריך להגזים.
החומצה.
לא, קודם כל, כל החומרים של החריפים של הזנגביל יכולים, אתה יודע, להשתנות, הרמה שלהם יורדת בזמן כל מיני תהליכי בישול, חימום או תחינה או ריסוק או הקפאה או בישול וכו', אבל הערך הבריאותי לא נעלם, כל הנוגדי חמצון נשארים ברמה מצוינת. הלימון יכול דווקא לשפר מבחינת ויטמין C את הספיגה, אבל אני חושבת שלא צריך להגזים מבחינת ההשפעה של החומציות על השיניים. אני אומרת לך את זה כי בדקתי מחקרים שבגלל שאנשים אמרו לי מה אני ממליצה על סודה, כי סודה פוגעת בשיניים, אז הסתכלתי על המחקרים שבדקו את ההשפעה של משקאות חומציים על השיניים. עכשיו, ברגע שיש שיניים שהם כבר לא כבר עם בעיות ושחיקה מסוימת וכו', אז ברגע שאתה, שנייה רגע, ברגע שאתה שותה בבת אחת משהו, אז זה לא בעייתי, אלא אם אתה נגיד לוקח איזה משקה מוגז פירות, שיש בו גם סודה וגם מיץ פרי, נגיד כלשהו לימון אפילו, ואתה שותה שלוק כל 5 דקות במשך שעה, ואז אתה עושה לך חומציות גבוהה בפה במשך שעה שלמה, וזה כן יכול לפגוע במייל של השן, שוב, באנשים שיש להם מראש בעיות, באנשים שאין בעיות ומטפלים בשיניים, והם צריכים כמו שצריך, והפרשת הרוק תקינה, ואצל שיננית באופן קבוע וכו' וכו', לא מורה להיות שום בעיה. גם קפה מאותה בחינה נחשב כאילו כביכול קפה שחור אפילו למשפיע על השיניים מאותה הסיבה. אז הדברים האלה לא אמורים להדאיג אף אחד. עכשיו, אם זה טעים לך וטוב לך, אז אני חושבת שיש לזה יתרונות ולא חסרונות. מבחינת השיניים בטח שלא אם אתה שותה בבת אחת, אבל אם זה לא טעים לך, אז אני לא רואה סיבה בכלל לשתות את זה.
אוקיי, וואי, כל הסיפור, ואז בכלל אני לא ממליצה.
לא, לא, אני כאילו אם זה טעים לך אז מצוין, אבל אם משהו לא טעים, אז למה? אז למה?
הגביל הוא בעייתי בטעם.
הוא בעייתי אם אתה משתמש בו בהרכב לא נכון. אני יודעת למשל, הבן שלי נורא אוהב, הוא לא עושה לבד לאחרונה, הוא מעדיף ללכת לכאילו מקום שמוכרים, והוא עושה מעצמי. גזר, תפוז, תפוח ורימון וזנגוויל, וזה יוצא מושלם וטעים ונותן הרגשה של בריאות כזאת, היא כבר באותה שנייה שאתה שותה את זה, וזה בהרכב הנכון, זה נורא טעים, אבל אם משהו עושה לך לא טוב, אז אתה לא צריך לשלב אותו בכוח, כי קראת באיזשהו מקום. אם הלימון משפר לך את המרקם, את הטעם, את ההתקבלות של זה בפה, אז מצוין, אתה לא צריך לחשוש מהעניין של השיניים.
הזנגוויל אמור, או הזנגוויל מנקה בצורה, לא מבין איך, את הורידים או רכים?
לא, 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 לא. מה זאת אומרת? אנחנו מנקים עם סבון מבחוץ את האור, אם אתה רוצה לדאוג לבריאות שלך, זה לא משהו של ניקיון.
לא, אבל הורידים ורכים זה לא מגיע עם סבון.
נכון, בדיוק. אז אנחנו, אין שום דבר שבאמת מנקה אותם במשמעות של המילה ניקיון. זה עוזר, כמו כל נוגדי החמצון, נגד הסתיידות עורקים, ונגד מחלות לב, ונגד לחץ דם גבוה, וכו' וכו' וכו'. אבל זה נכון גם לגבי עוד הרבה נוגדי חמצון אחרים, ולאו דווקא זה ספציפית, הוא לא סבון שמנקה את העורקים בפנים. בסדר?
הבנתי. וזה,
אני אשתדל להכין אייטם שלם על זנגוויל לשבוע הבא, אני רושמת לי. בסדר?
Yeah, תודה רבה.
תודה רבה. תודה, ויש לנו עוד מאזינה להיום, שלום.
שלום, מאיה.
כן.
שומעים אותי? אני רק מבדה.
יאה,
יאה. שומעים, מצוין. מאיה, את מהממת.
תודה.
אני מאוד אוהבת לשמוע אותך וללמוד ממך. אני צריכה לקנות את הספר שלך לילדים שלי. זה עכשיו
רצו. את מלפפון, אני שמחה, תודה רבה.
מדהים, אז אני אף על זה.
תודה.
אני רציתי לשאול היום על אנמיה. במקביל לצמחונות, או לא צמחונות מלאה, אלא פשוט יש לי קצת רציעה מבשר אוף ובשר אדום, אני
פשוט אוהבת. אז רק שתדעי ככה, האנמיה היא לא מחוסר ברזל בלבד, האנמיה יכולה להיגרם משלושה דברים עיקריים, שזה חוסר ברזל, ב-12 וחומצה פולית. חשוב מאוד מאוד להדגיש שתזונה צמחונית בריאה שכוללת קטניות כמו עדשים, גרגרי חומוס, קינוע, קוסמת, דגנים מלאים וירקות, ברוקולי וכו', לא יהיה לה חסר ברזל, ההפך גמור. ברזל יש לנו במזונות צמחיים מלאים ובקטניות ובדגנים מלאים ובירקות, לא חסר. חומצה פולית בטח שלא חסר בתזונה צמחונית בריאה שמכילה הרבה ירקות, ירוקים וכו', לא חייבים דווקא כבד ובשר. הדבר היחיד שכן עלול להיות חסר ולגרום לסוג של אנמיה, זה ויטמין B12 שהוא נמצא כן רק מהחי. בשר עוף, דגים בעיקר, קצת בביצים וטיפה במוצרי חלב. מי שלא אוכל את הדברים האלה עלול להיות לו חסר B12. במקרים שאת מגלה שחסר B12 בבדיקת דם, ואת זכאית לבדיקת דם כזאת כל כשנתיים מכל קופת חולים, ואת יכולה לראות את הרמה של זה, אם היא נוטה לנמוך, אפשר לעזר בתוסף למציצה מתחת ללשון, לא חייבים כל יום, אפשר פעם בשבוע, פעם בשבועיים, לא ממש כל יום, וזה אמור להיות מספיק. תזונה צמחונית לא אמורה, שהיא נכונה, לא אמורה לגרום לאנמיה, או לחולשה, או לעיפות, או לנשירת שיער, או לשום דבר.
אז את יודעת, הקטע שעשיתי, לא מזמן עשיתי בדיקות דם, לפני שאני מודה, לפני שככה הקשבתי לך כמו שצריך, ולקחתי ממך הרבה דברים יותר לתזונה שלי, אבל מה שהראה שחסר לי זה דווקא חלבון, היה לי חוסר, כאילו, לא חוסר מהותי.
אז התזונה לא נכונה, אם זה חסר חלבון, אז התזונה הצמחונית שלך לא נכונה.
נכון.
ואם את לא צמחונית מלאה, אז תעשי עוד פעם בדיקה, זה חשוב. בסדר? תעשי עוד פעם בדיקה.
אני מקווה שיתנו לי לעשות.
ייתנו לך חלבון, את יכולה כל ממש קצת זמן. תקשיבי, אני אשמח לדבר איתך שבוע הבא, כי נשאר לי חצי דקה לשידור.
או, טוב, בסדר.
טוב, מאירה רושמת אותך.
תודה.
תודה רבה, היא רושמת אותך, אנחנו נדבר איתך שבוע הבא, ואנחנו במתכון של מזי, לקרקרים, המאזינה הקבועה שלנו, קרקרים הכי בריאים שאפשר לחשוב עליהם, או שאני יכולתי לחשוב עליהם עם אומגה 3, ויטמינים, מגנזיום, כל מה שאתם רוצים, מערבבים. שלושת רבי כוס גרעיני חמניה, שליש כוס צ'יה, שלושת רבי כוס פשטן טחון, גרעיני דלת, שליש כוס, גרעיני סומסום שליש כוס, קוקוס שליש כוס, קורנפלר שליש כוס, כפית מלח, כל זה מערבבים עם רבע כוס שמן זית, שתי כפות טחינה גולמית, שתי כפות דבש וכוס וחצי מים רותחים, זהו. משטחים את זה על שתי תבניות, אופים, 40 דקות, 160 מעלות ושוברים לקרקרים שנראים מהמם. כל הרשימה הזאת תהיה באתר של הרדיו ממש עוד מעט, יחד עם התמונה שמזי שלחה לנו. אז תודה רבה 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 לכל מי שעלה לשידור, ולכל מי שהאזין, ולכל מי שצפה. תודה רבה למאיר פרץ, לסתיו קורנס, לאופק קולר ולעומר אוקון. אחרינו, פרופסור רפי קרסו. מחר אל תשכחו בבוקר פוסט בפייסבוק, בערב ניוזלטר, אני גם אל תשכחו את הסרטים שאני מעלה ביוטיוב על מערכת החיסון, כבר שם הלינקים בפייסבוק. שתהיה שבת שלום לכולם.